קשת, כל שידורי תורה. שלום וברכה, היום יום ראשון, ה' בכסלו, שיעור של יום ראשון, שיעור בספר קהלת, על ידי הרב יעקב מידן. החל מהיום, ובכל יום, אנחנו חוזרים ומחדשים ימינו כקדם, המנהג מהקיץ, שבו בסוף כל שיעור יש גם פינת הלכה יומית של הרב יוסף צבי רימון.
שלום לכם, אנחנו בשיעור השישי, אם אני לא טועה, ואנחנו צריכים ללמוד היום פרק ד'. ושבתי אני, ואראה את כל העשוקים אשר נעשים תחת השמש. והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ומיד עושקיהם כוח, ואין להם מנחם. ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר המה, חיים עדנה. וטוב משניהם את אשר עדן לא היה, אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. וראיתי אני את כל המעל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו, גם זה ולא רות רוח. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו, טוב מלוא חפנחת מלוא חפניים, אמר לו רות רוח. ושבתי אני וראה הבל תחת השמש. יש אחד ואין שני, גם בן ואח אין לו, ואין קץ לכל עמלו, גם אין לו לא תסבע, עושר, ולמי אני אמל? הוא מחסר את נפשי מטובה, גם זה הבל ועניין רעו. טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כי אם ייפול הוא האחד יקים את חברו, והיא לא האחד שיפול, ואין שני להקימו. גם אם ישכיבו שניים וחם להם, ולאחד איך יחם. ואם יתקפו האחד או שניים יעמדו נגדו. החוט המשולש, לא, ומהרה ינתק. טוב ילד מסכן וחכם, עם מלך זקן וכסיל, אשר לא ידע להיזהר עוד. כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש, עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו. אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם, גם האחרונים לא יסמכו בו, כי גם זה הבל ורעיון רוח. כאן עוד סוף פסוק ט' זין, בחלוקת הפרקים יש כאן פסוק נוסף, פסוק י' זין, אבל הוא, על פי הבנתי, איננו שייך כלל לפרק, שייך לפרק הבא, חלוקה, היא לא חלוקה יהודית, וממילא אנחנו לא מחויבים לה. אנחנו נשאר עם הפרק כפי שקראנו אותו, כלומר 16 מתוך 17 פסוקיו. מה יש לנו בפרק הזה? בפרק הקודם חרשנו את האידיאולוגיה של הנהנתן. גם מצד העובדה שהקדוש ברוך הוא עשה את הכל יפה ביתו, וגם מתוך אמירה, שעת לכל חפץ ועל כל המעשה שם, וממילא בעולם שלנו באמת לא נותר שום דבר בעל ערך, וממילא כל מה שנותר זה רק להפיק את ההנאה שניתן להפיק ממנו, ולצפות לעולם שכולו טוב, שם יהיה איזשהו ערך למעשים, לגמול ולכל הדברים האחרים. הנהנתן סיים את דבריו בפסוק כ"ב, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, כי הוא חלקו, כי מי הביאנו לראות במה שיהיה אחריו. ולפני כן דיבר, אמר פסוק ט"ז, ועוד ראיתי תחת השמש, מקום המשפט שם הרשע, ומקום הצדק שם הרשע. ותרץ את דבריו, אמרתי אני בליבי את הצדיק ואת הרשע, ישפוט האלוהים, כי עת לכל חפץ ועל כל המעשה שם. כלומר, המשפט יהיה בעולם הבא, העולם הזה לא נותר בו אלא לאכול ולשתות. כמו שהוא ממשיך ואומר. וכאן, פתאום קהלת מתעקש, ושבתי אני ואראה את כל העשוקים, אצלנו בתחילת פרק ד' אשר נעשים תחת השמש, והנה דמעת העשוקים, ואין להם מנחם, ויד עושקיהם כוח ואין להם מנחם, ושבח אני את המתים שכבר מתו מן החיים אשר הם החיים עדנה, וטוב משניהם את אשר עדן לא היה אשר לא ראה את המעשה הרע אשר נעשה תחת השמש. בפרק הקודם, בפרק של הנהנתן, אמרנו למרות שהצדק והמשפט, אותם נתן הקדוש ברוך הוא לאדם, כדי שהוא יעשה אותם, הם לא שייכים לשיר של הכל זמן ועת לכל חפץ תחת השמיים, שמדבר על הנהגת הקדוש ברוך הוא את העולם. אבל צדק ומשפט בין האנשים, נתן הקדוש ברוך הוא לאדם לעשות. והנה מתברר שמקום המשפט שמה, שמקום המשפט שמה הרשע, ומקום הצדק שמה הרשע, ולא נותר אלא לצפות לעולם שנמצא שם, כלומר, במושגים שלנו בעולם הבא, שם ישפוט הקדוש ברוך הוא את הצדיק ואת הרשע, וכאן אין למה לצפות. ולכן אין תום אשר ישמח אדם במעשיו כי הוא חלקו. אדם אוכל ממש כמו שהבהמה אוכלת, והכל טוב והכל יפה. וכאן בא קהלת ואומר, לא, דמעת השוקים גורמת לך שהאוכל עומד בגרון. אם מקום המשפט שם הרשע, מקום הצדק שם הרשע, אז הנהנתן עצמו לא יכול לאכול. הוא יכול לאכול, אבל זה לא טעים. האוכל עומד בגרון. הוא שומע את זעקת השוקים. הוא רואה את דמעת השוקים. איזה טעם יש לחיים בעולם כך. אדם אולי יכול להתעלם מכל זה, ולהמשיך לאכול ולשתות, כשמסביב לא צועקים השוקים, אבל זה כבר אדם חסר מצפון. אדם בעל מצפון לא יכול להנות מן העולם, כשבעיית הצדק והמשפט איננה נפתרת כאן בעולם שלנו. אין מה לאכול ואין מה לשתות. אולי יש פיזית מה לאכול ומה לשתות. אבל אין טעם לעשות את זה. אין כל טעם בחיים. בעולם שמקום המשפט שם הרשע ומקום הצדק שם הרשע. מה הטעם בחיים בכזה עולם? וממילא טענה שהוא עוד יטען אותה, טוב לו למת מן החי, וטוב משניהם מי שלא נולד. כלומר, כל מציאות החיים בעולם מיותרת, לא נעימה. כמו שטוען איוב, לא בדיוק ברור מה יוצא לאדם מזה, הנאה ודאי אין מזה. אם אין צדק ומשפט, אין הנאה, אין טעם בעולם על פי הדרך הזאת. וכאן הוא מתחיל את הדרך שלו. מי שאומר את פרק ד', נגיד את זה בלשון החלוקה שעשינו בפרקים הקודמים, כאשר ללא ספק הביטוי המרכזי בפרק הזה הוא העמל, וראיתי אני את כל עמל, וממלוך אופניים עמל, ואין קץ לכל עמלו, ולמי אני עמל? אשר יש להם שכר טוב בעמלם. כן, נושא העמל מופיע כאן בפרק הזה הרבה מאוד, וכאן, אם בפרק הקודם הצגנו את הנהנה במיטבו, אני כאן נציג את העמל. מהי האידיאולוגיה שעומדת מאחורי מאסף שלו? הרצון לעמול, הרצון לבנות, הרצון ליצור, להטביע את חותמו שלו בעולם. לא ליהנות מן העולם. לראות את עצמו כמנהיג בעולם, כמטביע את חותמו, כמשנה את העולם. במקרה דנן כמובן משנה לכיוון הטוב. העמל לוקח אחריות. הוא מרגיש שהעולם מוטל על כתפיו, שיש לו לאן להביא אותו. זה דורש כמובן הרבה עמל, הרבה יגיעה, אולי לא כל כך ליהנות, אולי בכלל לא ליהנות, ולעבוד כל הזמן, כדי להביא את העולם אל תיקונו. אם בנהנה, את הנהנה, כשהיה במיטבו, לפני שדיבר על מותר האדם מן הבהמה עין, לפני שדיברנו על מקום המשפט שם הרשע ומקום הצדק שם הרשע, כאשר דיברנו על את הכל עשה יפה ביתו, הבאנו לנהנה במיטבו, כדוגמה את יצחק אבינו, שמעוניין באוכל טעים וכדומה, אבל גם שמוכן לעבור את העקדה, הוא כבר פירטנו את זה. דומה שעמל במיטבו הוא אברהם אבינו. אדם שלוקח על אחריותו ועל כתפיו את מסע העולם כולו. חש צורך בכל מקום שלא יהיה לקרוא בשם השם. לתקן את העולם, להציל את סדום. פעמיים. פעם אחת משבי כדור לעומר, ופעם שנייה בתפילתו לפני הקדוש ברוך הוא. יום לפני שנפחסנו. אבל האדם, אדם כאברהם איננו מוותר. עמל לוקח הכל על אחריותו. דוגמה אחרת, אם הבאנו דוגמה לנהנה את האדם שמופיע לנו בפרק א' בספר בראשית, שהוא מעין אורח שהוזמן כבר אחרי שהוכנה כל הסעודה על ידי בעל הסעודה. הרי דומה שעמל מזכיר יותר את האדם בפרק ב', שהוא ראשון הנבראים. ולמענו ברא הקדוש ברוך הוא את הגן, והקדוש ברוך הוא שם אותו בגן לעובדה ולשומרה. יש לו שם הרבה מאוד עבודה. והוא צריך לעשות אותה. כל החיות עזר כנגדו, כלומר הוא מנהיג את כולם, לא נהנה מכולם, אלא מנהיג את כולם, מטביע את חותמו, עמל, לוקח אחריות. כמובן, אדם משום מה לא עשה את זה, ואז הגענו לפרשת עץ הדעת. אבל זאת הייתה הכוונה מלכתחילה. ושני האישים האלה, האדם של פרק ב', אברהם, מייצגים לנו עולם שלם, שבו אדם אינו מטיל את האחריות על הקדוש ברוך הוא, אלא לוקח את האחריות על עצמו, מתפלל לקדוש ברוך הוא, שתהיה סייעתא דשמיא, ודאי. אבל את האחריות למעשים ולמחדלים הוא נוטל על עצמו. כאמור, גם העמל בפרק שלנו לוקח על אחריותו, ונראה מה התוצאות הלקיחה הזאת. ההתחלה די מאכזבת. זה פסוק ד', וראיתי הן את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו, גם זה הבל ורוח. כלומר, למה מוביל עמל? אדם מוכשר, יש לו בעל כישרון המעשה, לאן כל הדברים האלה מובילים? הכל מוביל להבל, לרעות רוח, כמו שאמרנו, אכזבה, שברון רוח. לעומת העמל, הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו. אני אוסיף כאן מילה. הכסיל חובק את ידיו ואוכל את בשרו לאמור, טוב מלוך אפנחת ממלוך אפליים, אמר לו רעות רוח. כלומר, זה מה שהכסיל אומר. אוכל את בשרו, המשמעות, אוכל את הרזרבות, איננו דואג ל... מי יביאנו לראות באמת שיהיה אחריו, כמו שאמרנו, איננו דואג לעתיד, הכל כאן ועכשיו, כרגע יש מה לאכול, חובק את ידיו, אוכל את בשרו, נהנה, יש לו מלוא חף נחת, במקום עמל שהוא אולי יותר, יש יותר, אבל מה שיש המלוא חופניים, זה עמל ורות רוח. ואכן העמל, יש בו דבר שלי, אנשים שעמלים ואנשים שעובדים. אז מלאה ארץ קנאה, כמו שהוא אומר כאן, וראיתי אני את כל עמל ואת כל כישרון המעשה, כי קנאת איש מרעהו, והקנאה היא בסך הכל דבר שלילי. אנשים עובדים, אבל מנסים כל אחד להתגבר על חברו, להיות טוב יותר, להצליח יותר. וזה נכון, הקנאה במידה רבה מניעה את העולם. גם לגבי תורה אנחנו אומרים, קנאת סופרים תרבה חוכמה. הדבר הזה נכון בכל מקצוע. אדם משתדל לעשות את הדברים טוב יותר כדי לגרוף אליו גם את הרווחים שאולי אחרת חברו היה מקבל. וכשיש משהו לחברו שאין לו, אז הוא עובד יותר קשה, כדי שיהיה לו דבר אחר יותר יפה. אבל הקנאה, עם כל העובדה שהיא מדרבנת את העמל ואת כישרון המעשה ואת פיתוח העולם, היא כמובן שלילית. והיא גורמת צרות, והיא גורמת, כמו שכתוב כאן, עמל ורות רוח. ועוד חיסרון לעמל, מלבד הקנאה שהוא גורם. ושבתי אני וירא הבל תחת השמש, פסוק ז', אני עכשיו פסוק ח', יש אחד ואין שני, גם בן ואח לו, ואין קץ לכל עמלו, ולמי, וגם אינו לא תסבר עושר, ולמי אני עמל, הוא חסר את נפשי מטובה, גם זה הבל ועניין רע הוא. בואו נתאר לעצמנו את העמל, אדם שהוא אחד ואין לו איש לידו, אין לו בשביל מי לעבוד, אין לו בן שירש אותו. אין לו אח שאם הוא ימות אז אחיו ייקח את אשתו ויוליד ממנה ילד שיקום על שם אחיו המת. זו, אין לו עתיד, אין לו משפחה. וכל היום הוא עמל, כל היום הוא עובד, בגלל שאין לו עם מי להתחלק. עובד ועובד ועובד, אין לו לא תסבע עושר, כלומר מי שיש לו מנה רוצה 200, יש לו 200 רוצה 400, ובשביל מה? למי אני עמל? הוא מחסר את נפשי מטובה, גם זה עמל בעניין רעו, אדם כזה עמל ועמל ועמל, אין לו אפילו למי לתת את עמלו. בשביל מה? יש כאן התפתחות כלשהי של המדבר על פני מה שקרה בפרק ב'. שם היה לו בן, היה לו יורש, והוא אמר במיטב האגוצנטריות שלו, כשהראה רק את עצמו, וסניתי אני את כל המלי שאני אמל תחת השמש, שאני חן הוא לאדם שיהיה אחריי, ב' י' ח'. הבן לא היה בן, הוא האדם שיהיה אחריי. שם הנועם ראה רק את עצמו, והיה לו יורש, אבל מה פתאום שהוא ייתן לו? לא כדאי לעמול. כאן מדובר, זו כבר התפתחות. אם יש לאדם בן, אם יש לו יורש, אז יש בשביל מי לעמול, אבל הבעיה שלו תמיד יש לו. לא לכל אדם יש בן, לא לכל אדם יש אח, ובכל אופן אדם עמל ועמל ועמל בשביל מה? לאן הוא יביא את כל עמלו, ייקח אותו לקבר? מדוע שלא יהנה? מדוע רק יעמול? יש אם כן שני חסרונות לעמל, כמו שאמרנו. דבר ראשון, עמל מקורו בחטא, כי קנאת איש מרעהו, וגם אם העמל מוביל בסופו של דבר לדברים טובים ולפיתוח העולם, ולהשגת משאבים ולפיתוחם, דבר שבא מחמת קנאה, חזקה עליו שלא יוצא ממנו דבר טוב. והדבר השני, אדם עמל ועמל ועמל, ואין לו למי לתת את עמלו. ורק אינו לא תסבע עושר. ואם מימנה הוא רוצה 200, ואם 200 הוא רוצה 400, הוא מ-400 800, ותמיד יהיה לו חסר. בשביל מה? טוב, יש צורך להתחיל לתת פתרונות, והפתרון, כמו בכל מקום בקהלת, מתחיל במילה טוב. ראינו את זה גם בפרק הקודם, וראיתי כי אין טוב מאשר ישמח האדם במעשיו, או פסוקים אחרים, שראינו שם, ידעתי כי אין טוב במקים לשמוח ולעשות טוב בחייו, או אין טוב באדם שיוכל ושתה. גם פה הוא מתחיל לתת את הפתרונות. ותכף אנחנו נראה, כרגע זה עדיין שברי רעיונות, אבל אנחנו נראה שהוא מוביל אותנו למקום ברור מאוד. פתרון שהוא נותן, אני חוזר לפסוק ט', טובים השניים מן האחד אשר יש להם שכר טוב בעמלם. וכן, מצאנו את הנוסחה הגואלת, שתגאל את העמל מחסרונותיו. אבל ברור לנו, שאם אדם לא יעמול בעולם, לא ינסה להטביע את חותמו בעולם, לתקן, להביל את העולם על פי דרכו שלו, נשאר עם אותם קושיות שנותרנו על הנהנה, מה הטעם באכילה ובשתייה, כשדמעת העשוקים ואין להם מנחם, ומיד הושקם כוח ואין להם מנחם. כאן אם כן אנחנו מדברים בשבח העמל. אבל הפתרון לעמל, כמו שהוא אומר, טובים השניים מן האחד, אשר יש להם שכר טוב בעמלם. ששניים עמלים יחד, בשותפות. קודם כל הקנאה מתפוגגת. עד רבה, שניהם עמלים בעבור שניהם. כל אחד נהנה מכך שגם חברו מקבל. וטוב להם יחד, הקנאה נעלמת. דבר נוסף, גם אדם שאין לו בן ושאין לו אח, יש לו בשביל מי לעמול. יש לו חבר. הם יקימו את הכל יחד. הוא ממשיך ומנמק, אם יפולו האחד יקים את חברו, ולא האחד שיפול בין שני להקימו, גם אם ישכבו שניים וחם להם, אלא אחד יחם, אם יתקפו האחד או שניים יעמדו נגדו. המעלות הן מעלות כאלה או אחרות של כוחות מפתגמים אלו או אחרים, אבל מבחינתנו, שתי המעלות הגדולות של העמל, כשיש שניים שותפים, שהעמל איננו חלק מקנאה, ויש מה לעשות עם העמל, גם כשאין בן ואין אח, אין מה לשאול למי אני עמל. ממילא, דבר זה שנכון בשניים. שניים, לפעמים זה מעט מדי. שניים יחד עלולים להתאמץ, כיוון שהם מקנאים במישהו שלישי. שניים עלולים ליפול, ואז עוד פעם, למי אני עמל? מה יצא מכל עמלנו? לכן הוא ממשיך ואומר, והחוט המשולש לא בי מראי נתק. אם טובים השניים מן האחד, אז טובים השלושה מן השניים. אנחנו כמובן יכולים להמשיך, אם טובים השלושה מן השניים, טובים הארבעה מן השלושה והחמישה מן הארבעה, והעשרה מן החמישה, והמאה מן העשרה, והאלף מן המאה, וכולי וכולי וכולי. לשון אחרת. אנחנו מחפשים כאן פתרון לשאלת טיבו של העמל בעולם, מצאנו. קופרציה. חברה קופרטיבית, שכולם עובדים בשביל כולם, כמו שטענו בזמנו בקיבוץ, כל אחד עמל כפי יכולתו, הוא קבל לפי צרכיו. הכל מסודר, רק הבו לנו קיבוץ, חברה קופרטיבית, אולי קולחוז, או כל דבר דוגמתו, כולם יעמלו בשביל כולם, אין קנאה, ובא שלום לעולם, ומצד שני יש לאדם בשביל מי לעמול, הוא עמל בשביל החברה כולה. כאמור, אחרי שניים באים שלושה, אחרי שלושה באים חמישה, אחרי חמישה עשרה, מאה, אלף, רבבה, הגענו למדינה שלמה. מדינה קומוניסטית שלמה, אני אומר את הדברים קצת בציניות, אבל בואו נגיד מדינה סוציאליסטית, מדינה שכולם יחד מתים כתף ועובדים בשביל כולם. כאן אבקש את סליחת המאזינים, את התקלה בהקלטה, אני משלים מעט מה שהיה חסר, אחר כך הדברים יתמזגו. וכן אמרנו שהפתרון שמציע קהלת הוא שניים במקום אחד, שלושה במקום שניים, וכך בהמשך, מדינה שלמה, משהו אולי דוגמת קיבוץ או חברה שלמה, ואפילו מלכות שלמה שכולם עובדים בשביל כולם, הדברים אינם באים מתוך קנאה, קנאה לא באה לידי ביטוי, יש למי להוריש את העמל, יש חברה שלמה שלקראתה הדברים הולכים. אלא שכאן, וכאן ישנה קפיצה בקהלת שניסיתי לשחזר את מה שיש באמצעה, מפסוק י' ג' לפסוק, מפסוק י' ב' לפסוק י' ג'. פסוק י' ב' אומר, והחוט המשולש לא במהרה ינתק. פסוק י' ג' כבר מדבר על החברה השלמה, על המדינה. וכאן הוא אומר, טוב ילד מסכן וחכם, ממלך זקן וכסיל אשר לא ידע להיזהר עוד. כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם ממלכותו נולד רש. כבר הוא מתאר את המלכות השלמה, שאותה הוא גיבש. הוא למעשה, דברים התחילו כבר בימי אביו, בימי דוד. שבטים, על גבי שבטים, עדיין בשבטים, אתה יכול לראות את כי קינת איש מרעהו, שבט שנמצא בודד ועובד רק בשביל עצמו. אולי אין לך מצב של גם בן ואח אין לו. יכול להיות מצב שגם שבט שלם קלה או כמעט קלה כמו שבט בנימין, חלילה וחלילה. אבל תהליך גיבוש השבטים למדינה, לאומה שלמה, שאז באמת יש לכולם בשביל מי לעבוד, לא מתוך קנאה, אלא מתוך האידיאל של תקומת האומה, דבר שהחל באופן ברור בימי שאול, אחר כך יותר בימי דוד, בימי שלמה, הגשנו לגיבוש מלכות שלמה שכולם יעבדו בשביל כולם, ושיהיה אידיאל אחד, והכל טוב והכל כשר והכל ישר. אבל כאן מתברר שגם למלכות ישנם חסרונות. וגם כשאתה מדבר על קיבוץ אנשים, שכולם עובדים בשביל כולם, ישנם חסרונות גדולים. קיבוץ אנשים דורש מנהיגות, ומתברר שהמנהיגות היא כשל לעצמו. וכאן הוא מזכיר, טוב, ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסילה שלו ידע להיזהר עוד. כי מבית הסורים יצא למלוך, כי גם במלכותו נולד רש. כי במשמעות של אמרות. יש לנו פעמים רבות, כמו ולא נחם, אלוהים דרך ארץ פשטים כי קרובו, הכוונה למרות שקרובו. כאן הוא אומר, טוב ילד מסכן וחכם ממלך זקן וכסילה שלא ידע להיזהר עוד, למרות שבבית הסורים יצא למלוך, למרות שגם במלכותו נולד רש. אפשר שהוא מתכוון כאן לעימות שהיה בסוף ימיו, בינו לבין ירובעם. שלמה לקראת סוף מלכותו, אנחנו רואים את מלכותו נחלשת, מתנוונת, גם מבחינת הצדדים הערכיים שלה, גם מבחינת העוצמות המדיניות והכלכליות שלה, כאשר רזון בן אלעדה מנתק את ארם, כשהדד האדומי מנתק את מדבר סיני ואת הנגב, מהמלכות הגדולה, מהאימפריה שקמה מנהר מצרים עד נהר פרט, וכאשר ירובעם בן נבט ממריד את בית יוסף ואחר כך את כולם, שלא לעשות את המלאכה ששלמה הטיל עליהם. מלכות שלמה הולכת ונחלשת. שלמה אולי יהיה מי שיגדיר אותו כמלך זקן וכסיל. יהיה מי שיגיד שצריכים להחליף אותו בילד המסכן והחכם שבא, שנולד רש בן אישה אלמנה, שנרדף וגם היה בבית סוהר, ואולי יהיה מי שיוצא לשים אותו במקום המלך הזקן והכסיל. וכאן בא שלמה ואומר, ראיתי את כל החיים המהלכים תחת השמש עם הילד השני אשר יעמוד תחתיו, אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם, גם האחרונים לא ישמחו בו, כי גם זה הבל ורעיון רוח. ראיתי את החיים שמהלכים עם הילד השני שיעמוד תחתיו. ראיתי את ההצלחות הגדולות של ירובעם. אני אומר את הדברים בלשון צינית. ירובעם נכשל, נכשל במלכותו בצורה קשה. היו שם במלכותו עם אביה, היו 500,000 הרוגים. בכתובת קרנק מסופר על שישק שבא לארץ והרס 22 ערים. המצב עם ירובעם היה קשה מכל קשה. ממש כמו שאני בא לו אחיה השילוני. ומתברר שכאשר אתה מגיע מן היחיד אל המלכות, שמחות לפניך בעיות שאולי לא חשבת עליהם כאשר היית יחיד. ולנהל מלכות זה ניהול קשה, ניהול בעייתי, לא מצליח בו לא המלך הזקן והכסיל, כמו שאנשים אולי קוראים לשלמה בסוף ימיו, וגם לא הילד השני אשר יעמוד תחתיו, כמו שאולי מכנה שלמה את ירובעם שבא במקומו. מתברר שמלכות בשר ודם, יכולתו של בשר ודם לשלוט באנשים רבים, מוגבלת מאוד. הדרה קושיה לדוכתה. כשהיחיד עמל, בואו נגיד אם אנחנו מבטרים על העמל ורק סומכים על הקדוש ברוך הוא, כמו בפרק הקודם, אז הגענו למצב של ושבח אני את המינים שכבר מתו מן החיים אשר אין החיים עדיין. מה יצא לנו מכל החיים האלה? אם אנחנו מתחילים לדבר על עמל, העמל של היחיד, הוא קינת איש מרעהו, הוא לא מוביל לשום דבר, גם בן ואחל לא הוא למי אני עמל. העמל של הציבור כציבור מוביל אותנו לצורך להנהגה, מוביל אותנו לצורך במלכות, מתברר שמלכות בשר ודם היא דבר חסר, היא דבר שאיננו מוצלח, לא כשמדובר על המלך הזקן והכסיל על שלמה, ולא כשמדובר על הילד השני אשר יעמוד תחתיו. תמיד המסקנה תהיה, אין קץ לכל העם, לכל אשר היה לפניהם, גם האחרונים לא יסמכו בו, כי גם זה הבל ורעיון רוח. לאן אם כן הגענו? וכאן הרעיון של העמל, ששוב, גם עמלו של היחיד וגם עמלו של הציבור לא הובילו אותנו אל מטרתנו, ההנאה לא הובילה אותנו אל מטרתנו, כאן מזדקר ועולה מבין העמל והנהנתן, עולת אישיותו או דבריו של ירא האלוהים. וזה מתחיל כאמור בפרק הבא, אבל הפרק מתחיל פסוק אחד קודם, פרק ד' פסוק י' ז', הזכרנו כבר שחלוקת הפרקים בקהלת אין להתחייב אליה ולא אל תוכנה הזו, היא חלוקה נוצרית. אבל כאן מתחיל דיון אחר, שמור רק לך כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע, אל תבל על פיך, ולבחר למהר להוציא דבר לפני האלוהים, כי אלוהים בשמיים ואתה על הארץ, על כן יהיו דבריך מעטים. נשים לב ללשונו של יראי האלוהים, נבחין בלשון, שבעצם עברנו לתוכן של דובר אחר, כיוון שעברנו מלשון נסתר ללשון מדבר, ואילו אצל יראי האלוהים אנחנו עוברים כאן ללשון נוכח, לשון שמזכירה מאוד את לשונו של ספר משלי, שגם הוא נאמר על ידי יראי האלוהים, הביטוי ראשית חוכמה יראת השם, נזכר שם פעמים רבות מאוד, וכל ספר משלי הוביל אותנו מהחוכמה אל יראת האלוהים, זוהי מטרתו של הספר, וגם כאן, מי שמדבר, לפחות בשלב הזה, בלשון נוכח, יועץ, מחנך, איך שלא נגדיר אותו, הוא ירא האלוהים. וכך הוא מתחיל את דבריו, שמור לך, כאשר תלך אל בית האלוהים, וקרוב לשמוע מתת הכסילים זבח, כי אינם יודעים לעשות רע, על דבריו ממש, אנחנו כבר נדבר בפגישתנו הבאה. תודה רבה.
שינוי מקום בתוך הבית.
מה הדין כשאדם שינה את מקומו, אבל בתוך הבית? עבר מחדר לחדר בתוך הבית. ראשונים הבינו מהגמרא בפסחים שבמקרה כזה צריך לברך שוב. כך עולה גם מדברי השולחן ערוך בסימן קוף עין ח' ומדברי עוד אחרונים, מגן אברהם ועוד אחרונים, תוספות והראש הראשונים, שצריך לברך במקרה כזה במעבר מחדר לחדר. המשנה ברורה בביאור הלכה אומר שמזה יוצא, מזה יוצאת חומרה גדולה מאוד. אדם בתוך הבית אוכל איזה פרי בחדר אחד, עובר לחדר אחר, יוצא שצריך לברך מחדש. אומר הביאור הלכה, העולם לא נוהג ככה. העולם רגיל לאכול פירות בחדר אחד של הבית, להמשיך בחדר אחר. אומר הביאור הלכה, פשטות הגמרא היא להקל. הגמרא אומרת שמבית לבית צריך לברך. אם היא אומרת מבית לבית צריך לברך, אומר הביאור הלכה, נראה שמחדר לחדר באותו בית לא צריך לברך. הוא מביא באמת כמה דעות שסבורות כך, שבאותו בית זה לא נחשב לשינוי מקום. לאור זאת הוא כותב, שלכתחילה צריך להיזהר לא לשנות מקומו מחדר לחדר גם באותו בית. אבל, אם שינה את מקומו, בכל אופן, לא יברך. לפחות בדיעבד, נסמוך על הראשונים המקלים. אבל המשנה ברורה, ביאור הלכה מוסיף פתרון אחר, שמועיל לכתחילה בשינוי מקום בתוך הבית. לדעתו, אם אדם מראש התכוון לשנות את מקומו, הוא יכול לכתחילה לעבור מחדר לחדר. אמנם ראינו שכוונה לא עוזרת בשינוי מקום, כוונה עוזרת רק בלחם, בשם הישכח לברך, אבל לא עוזרת בשינוי מקום. למרות זאת, אומר המשנה המורה שבתוך הבית כוונה עוזרת. שבתוך הבית, מעבר מחדר לחדר בתוך הבית על ידי כוונה, אפשר להקל בו לכתחילה. לאור הדבר הזה יכול להיות שאפשר להקל אפילו קצת יותר. יש דברים שאדם רגיל לעשות פעמים רבות בתוך הבית. למשל, אדם רגיל לאכול פרי במטבח ולהמשיך אותו בחדר אחר. במקרה כזה מסתבר שלמרות שלא הייתה לו כוונה מפורשת כרגע לשנות את מקומו, אבל כך הוא עושה בדרך כלל בסתם. הרי שכאילו יש כאן כוונה והוא יכול להקל לכתחילה לשנות את מקומו. ומעין הדברים האלה יש בשו"ת שבט הלוי בחלק א' בסימן רישי, בהערות בסימן קופה אינחת, שהרע על זה, יש עוד אחרונים שכך נראה מדבריהם. מקרה נוסף שיכול לשנות את מקומו מחדר לחדר באותו בית, גם אם אין כוונה, זה אם רואה את מקומו הראשון, כך כותב גם כן הביאור הלכה, ואם כך בשני המקרים האלה יכול לשנות לכתחילה את מקומו מחדר לחדר באותו בית, או אם הוא רואה את מקומו הראשון, או אם הוא לא רואה את מקומו הראשון, אבל הוא התכוון מראש לעבור לחדר אחר, להתחיל בחדר אחד ולעבור בחדר אחר, להמשיך בחדר אחר. עוד מה שנותר כאן להגדיר, מה נקרא בדיוק בית אחד? מה זה נקרא חדר, מחדר לחדר באותו בית שאמרנו שיש מקום להקל אפילו לכתחילה כשהתכוון? האם בית אחד זה בעלות אחת או קורת גג אחת? מה קורה אם אדם הולך בחדר מדרגות? מצד אחד הוא תחת אותה קורת גג, הוא עבר מהבית שלו לחדר המדרגות. מצד שני, הוא כבר כעת נמצא בבעלות אחרת, זאת בעלות כללית של כל השכנים. אולי אפילו הוא נכנס לדירה של מישהו אחר, זה ממש בעלות אחרת. לדעת הגרשה הזו ירבח, בהערות בשמירת שבת כלחתה, בפרק נ"ד, הערה כ"ז, אם זו בעלות אחרת, צריך לברך גם תחת אותה קורת גג. לעומת זאת, מפשטות דברי המשנה ברורה, בסעיף קטן י"ב אצלנו, סימן ק"ח סעיף קטן י"ב, וגם המשנה ברורה בסימן ר"ג סעיף קטן ח', עונה שהעיקר זה קורת גג אחת. ולא משנה אם זה בעלות אחת, שתי בעלות, אם אתה נשארת בקורת גג, לא תצטרך לברך במעבר ממקום למקום. כך פסק גם פשוט בצל החוכמה, בחלק ו' בסימן ע', שבעלות אחת לא משנה אלא קורת גג אחת, וכל עוד אדם נשאר תחת אותה קורת גג לא צריך לברך מחדש. מספק ברכות, נראה שלא יברך במקרה כזה. מסתבר גם שלא יברך כאשר מדובר על בעלות אחת, וזאת גינה ממש של הבית. גם אם אין קורת גג, אבל גינה, ודאי גינה סגורה, שבתוך הבית, שיש את הבית ואת הגינה הצמודה אליו, מסתבר גם את זה לראות כאותו מקום, זה גינה שהיא ממש סגורה וצמודה לבית, ולא לברך במקרה כזה בשינוי מקום, לא להחשיב את זה כשינוי מקום.